החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, אנחנו עדיין ב-03-593-93 לשאלות. ערב טוב.
אני באמצע השיחה.
כן, כן, בבקשה. בואי נשחזר מה שהיינו, איפה שהיינו.
שהייתה תורת משה, ניתנה נביאה, אנחנו מצווים, אחד מ-13 עיקרים של הרמב״ם, להאמין בנבואה הזאת.
כן, מה עכשיו, כן.
כרגע לא צריך משה, משום שיש לנו את התורה שלו.
לא שלא צריך משה, משה נמצא, אבל לא צריך מחליף למשה. חלילה, אין מקום למחליף למשה, אין צורך.
בסדר, אז שיש את הנביאים ואת החכמים של הדור.
כן.
אז זאת אומרת, זה משהו מפוצל, כל אחד צריך למצוא לו את החכם שלו.
זה לא, זה לא, לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה. יש מסלול, יש מסלול של תורה שבכתב, יש מסלול של אחר כך 1,000 שנות נבואה, אחר כך חתימת המשנה שמחייבת את כולם, חתימת התלמוד הבבלי שמחייבת את כולם. הרמב״ם בהקדמה שלו על היד החזקה עושה סדר, הוא אומר שני סוגי בתי דין מחייבים את כל כלל ישראל, או בית דין של 71 בלשכת הגזית, או כשאין בית דין של 71 בלשכת הגזית, בית דין של כלל חכמי ישראל מחייבים את כולם לדורות ולדורי דורות. פעמיים בהיסטוריה היה בית דין של כלל חכמי ישראל, היה בחתימת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא, וחתימת התלמוד הבבלי על ידי רבינה ורבשי. ולמה התלמוד הבבלי ולא התלמוד הירושלמי? כי התלמוד הירושלמי לא לקח בחשבון את דעתם של חכמי בבל, כי חכמי ארץ ישראל היו גדולים יותר, ואילו התלמוד הבבלי לקח בחשבון את דעתם של חכמי ארץ ישראל גם כן, והתלמוד הבבלי נחתם יותר מאוחר. ומאז שנחתם התלמוד הבבלי, התרבו הגייסות והשתמשו הדרכים, וכשחכם מתקן תקנה וגוזר גזרה, היא לא מתפשטת. ויש כללים, 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 איך מסדרים את הדברים. יש את הגיע הזמן של השולחן ערוך, יחד עם הרמו, שכינס את כולם כאמירה גורנה, ויש הרבה 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 מאוד כללי הלכה, איך פוסקים ואיך מסדרים את הדברים, כל אחד
להיום. מה כן. קורה איתנו היום?
מה השאלה?
עם כל המצב הזה?
אין שום מצב. היום הדברים מאוד מאוד ברורים. יש שולחן ערוך, יש משנה ברורה, יש מנהגי אשכנז ומנהגי עדות המזרח ונהר הנער או פשטי, וכל אחד הולך לפי רבותיו.
זאת אומרת, משה הפך להיות רבותיו. זה מה שאני...
אני לא מבין על מה את מדברת. אני ממש לא מבין. מדובר ב-99% מהמערכת שמשותפים לכולם.
יש רב... כל אחד יש רב אחר, אני אומרת.
סליחה, אנחנו מדברים במקביל. אני אומר שוב, מדובר ב-99% מהמערכת, או 98.9% מהמערכת שמשותפת לכולם. ויש אחוז אחד שמלכתחילה נאמר שיהיה נהרה, נהרה או פשטי. ולכן לבוא ולהציג את זה, כל אחד יש רב ולא משה רבינו, זה...
מה זה נהרה, נהרה או פשטי?
כל אחד לפי שיטתו. כל אחד לפי שיטתו, וזה באחוז קטן מאוד שמלכתחילה ניתן לגוונים השונים ולמקומות השונים ולפוסקי ההלכה השונים, והכל בתוך המערכת. תודה רבה. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
כן, לא שמעו אותי. תודה רבה על התוכניות, ממש מסדר לנו את העניינים. שמעתי מהרב בעבר שהרב דיבר על האינטרנט והסמארטפונים, שגם פעם היה יצר הרע. לא ירדתי לסוף דעתו של הרב, הייתי שמח לתוספת ביור.
אני לא חושב שצריך תוספת ביור. יצר הרע קיים מאז זה לא בא להוריד משום דבר, זה בא להגיד רק דבר אחד. ברגע שאנשים יחשבו שיש פה איזה דבר, תופעה חדשה, יחפשו דרכים חדשות. ברגע שמבינים שהתופעה הייתה תמיד, ילכו אל הר המור ואל גבעת הלבונה, ויחפשו את הדרכים הישנות. והדרכים הישנות הן תמיד יותר טובות. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. תמיד היה יצר רע, תמיד הייתה התמודדות, ההתמודדות הייתה תמיד קשה באותה מידה, לפי המציאות של כל דור ודור. בדור שלנו זאת הבעיה, צריך להתייחס לה במלוא הרצינות, בוודאי. אבל לא לבוא ולחשוב שכאילו רק בדור שלנו נולד הדבר, לכן צריך מתחת אדם למצוא דרכים חדשות. הדרכים נמצאות, בראתי יצרה, בראתי לא תורת תבלין, מה שרמח"ל אומר אז, שמי ברא את היצרה זה הקדוש ברוך הוא, והתבלין שהוא נתן ליצרה זה תורה, אין תבלין אחר. כמובן צריך גם כן ליצור גדרים, ברוך שנתן מסר עולמו לשומרים, ושזה יש גדולי תורה שיוצרים גדרים, ואומרים זה לא וזה לא וזה לא, וזה כך היה תמיד, כל דור ודור, והניסיונות שלו. ערב טוב.
כן, שלום הרב, רציתי לשאול, יצא לי לדבר עם חילוני, אני בכוונה מדגיש עם חילוני, הוא שאל אותי את השאלה שהרבה חילונים שואלים, איפה אלוקים היה בשואה? עכשיו שאלתי, עניתי לו תשובה שרציתי לשמוע מה, מה הרב אומר על התשובה שעניתי לו. אמרתי לו שאם לא היה שואה, אז העם היהודי היה נמחק בגלל התבוללות. זאת אומרת, קודם כל רציתי לברר האם עובדתית זה נכון, והאם זו תשובה שזה נכון לענות את זה לחילוני.
עובדתית מן הסתם זה לא נכון, ובוודאי שזה לא קשור לשאלה. זה לא עונה על השאלה בכלל. משום שבתור אדם חילוני אני הייתי אומר, וכי הקדוש הוא לא מצא דרכים אחרות לעשות את זה, וכי בזה הוא פתר את בעיית ההתבוללות. הרי אחרי השואה הייתה כל כך, ההתבוללות המשיכה להתפתח, ולכן זה גם לא נכון מבחינה עובדתית, וזה גם לא תשובה, ובכלל לא צריך לתת תשובה. כשאדם שואל שאלה כזאת, צריך לתת לו מספר טלפון, ולהגיד לו, תשמע, אנחנו צריכים לדבר על זה לפחות שבוע ימים. זה לא תשובה על רגל אחת, אין תשובה על רגל אחת, ואם הוא רוצה תשובה על רגל אחת, אז אני רק אחדד לו את השאלה, ואני אומר לו, מה שתמיד אנחנו אומרים בפתח הדברים, 6 מיליון שנרצחו, אתה לא מבין. ואם זה היה 5,900,000, היית מבין? גם לא היית מבין. לא היית שואל? כן היית שואל. ואם זה היה 200,000, לא היית שואל? גם היית שואל. ואם זה היה...
הוא שאל את גם על מה שהיה עכשיו
בשמחת תורה. בסדר. אבל גם השאלה הזאת וגם השאלה הזאת לא נכונה. כי את השאלה צריך לשאול גם על ילד קטן שמקבל שריטה. זו אותה שאלה בדיוק. ולמה? משום שהצדק האנושי הוא יכול לסבול דברים קטנים בלי חשבון. אבל הצדק האלוקי חייב להיות אבסולוטי. ואם ילד קטן מקבל שריטה והילד לא חטא, הוא מעלה את כל השאלה. כי כששואלים אחד ועוד אחד שווה 2-6 מיליון פעמים, השאלה לא נהיית יותר קשה, רק יותר מטרידה. ולכן אם רוצים לשאול שאלה, מבחינת שאלה, השאלה היא על היסודות של הסתר פנים, ועל היסודות של שכר ועונש. ואדם צריך לדעת, כשאדם שואל איפה היה אלוקים בשואה, איך אלוקים מתנהג ככה, אני תמיד אומר לו, מאיפה אתה יודע איך אלוקים אמור להתנהג? מאיפה אתה יודע? אתה פעם היית בתפקיד? הרי אפילו מועמדות לפריימריס לא הגשת. אלא מה, אנחנו טוענים שהיה, אנחנו יודעים איך אלוקים אמור להתנהג. כי הוא גילה לנו בתורתו. אז בוא ונראה מה כתוב בתורה. בתורה כתוב, אמרתי אף איהם השביטה למנו זכרם. בתורה כתוב גם בחור, גם בתולה יונק עם יסבה. גם בתורה כתוב, מזי רעב ולחומי רשף וכתב מררי. וכתב אומר המלבים זה גז. בתורה כתוב הכל. אז אתה צריך לשאול, להבין איך זה מסתדר עם עקרונות אחרים של התורה, עם עקרון של שכר ועונש, נכון, אבל כל אחד מבין שזאת שאלה מטופלת, זה השאלה של צדיק ורע לו. משה רבינו טרח לכתוב על זה ספר שלם, את ספר איוב, וזה נושא שצריך ללמוד.
זה נכון שמייחסים לחפץ חיים שהוא ענה על שאלה דומה, כי הוא היה כמובן לפני השואה, הוא השתמש במילה ניתוח.
לא ידוע.
נכון שמייחסים את זה?
לא ידוע לי. אבל ניתוח זה גם כן, זה גם כן חלק מהעניין, בוודאי, אבל זה לא עולה על השאלה, כי ניתוח עושה רופא שלא גרם לחולי, אבל הקדוש ברוך הוא גם יכול היה למנוע את החולי, ולכן זה לא עונה על השאלה.
מה, השם יכול למנוע את החולי?
כן, הרופא לא.
אני יכול לענות לו שהשם נותן בחירה חופשית, ואחרי שהשם נותן בחירה חופשית, אז השם צריך לעשות
ניתוח. נכון, אז הניתוח הוא לא התשובה. התשובה היא קודם כל בחירה חופשית. ולמה צריך בחירה חופשית? זה נושאים שעומדים ברומו של עולם, וצריך ללמוד, לבנות את כל המערכה ביחד. אבל הניתוח כשלעצמו, זה לא, לבד לא עונה.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, שלום עוד פוד הרב. קודם כל תודה על הכל. רציתי לשאול, מובא בסידור הגרו שהתפילה תוקנה בלשון רבים, כי בעצם אנחנו מתפללים על כל עם ישראל.
כן.
אם ככה, יש לי לכאורה שתי כפלויות מצאתי, אני לא יודע, אולי יש עוד. אנחנו אומרים בברכת שים שלום וכולי, עלינו ועל כל ישראל. הרי אם אני אומר עלינו, זה כל ישראל. כי התפילה תוקנה בלשון רבים. עכשיו, בעוד מקום...
לא יודע, למה אתה צריך היית להקדים את הנושא הזה של הגוין? השאלה הזאת עומדת בפני עצמה. ברגע שכתוב עלינו, זה עלינו. אז מה זה עלינו ועל כל ישראל עליך?
בעוד מקום יש לי, כן, בברכות התורה. אנחנו מבארנו בפינו ובפיפיות כל עמך ישראל. ושוב, וניה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך ישראל. כאילו, זה כפילות.
הפשט הפשוט הוא... כשאני מתפלל, אני מתפלל במניין, ואני מתפלל על הקהל שבתוכו אני נמצא, ואני מרחיב את זה לכל ישראל. זה הפשט הפשוט. כמובן שזה לא מספק, וצריך לעיין יותר, ואני לא עיינתי. ואני צריך לעיין, אני לא יודע.
לא, אז כן, אז אם ככה, למה בכל הברכות לא אומרים את זה?
לא יודע. לא יודע. אתה צודק. אני לא יודע. צריך לעיין בזה.
צריך לעיין בזה. תודה רבה.
אני לא יודע. כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב וברך.
אבל רציתי לשאול שאלה, אני לא יודע אם זה כל כך מתאים לשידור, לגבי הוויה ברוך הוא, שאנחנו מכוונים היה הווה ויהיה. אם זה כפשוטו, הרי אצל הקדוש ברוך הוא, כאילו זה מושג גשמי, מושג של זמן, זה מושג של בן אנוש.
כשאומרים היה הווה ויהיה...
האפשרות השנייה זה כמו ספר, שלא שייך אצל הזמן. נגיד בספר יש היה הווה ויהיה, בפרק 5, 4 זה היה, ושש זה יהיה. אז האפשרות השנייה זה שאין אצלו זמן. אז מה הכוונה פה? איך?
לא הבנתי מה זה ארבע ומה זה שש. לא הבנתי מה אתה אומר.
אגיד שאני מחזיק ספר ביד, אז בספר יש לי שלוש זמנים, אם אני עומד בפרק 5. אז פרק 4 זה היה, ופרק 7 זה יהיה. אבל אין לי מושג של זמן שאני מחזיק ספר. אני מחזיק את כל הספר.
כשאומרים... אדון הכל היה הווה ויהיה, מתכוונים א' מהמושגים שלנו, ב' מתכוונים לומר שהוא במציאות שלו, הוא נמצא בהווה כל הזמן. לכן שם הוויה זה בנוי על אותיות של הווה. שגם היה וגם יהיה, זה הכל מבחינתו במציאות של הווה. אבל אנחנו מדברים במושגים שלנו. כי אם לא נדבר במושגים שלנו, לא נדבר בכלל. ואנחנו יודעים שאנחנו מדברים במושגים שלנו.
הכוונה שאין אצלו זמן. היה הווה ויהיה, אין זמן.
לא, הכוונה היא היה הווה ויהיה. המציאות היא שאין זמן, אבל אנחנו מדברים במושגים שלנו. את המציאות של אין זמן אנחנו לא משיגים. כי עד שאנחנו אין זמן, גם לוקח זמן. אנחנו יודעים
שאין זמן. לא,
אם את זה לא הבנת, איך הבנת את מה שאתה אמרת? מה שאני אמרתי הרבה יותר פשוט. אני אמרתי שאנחנו מדברים במושגים שלנו, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא רחום, מדברים במושגים שלנו, מתקבלים אצלנו רחמיו, מתקבלים אצלנו מידותיו מתקבלות אצלנו, לפי איך שהמידות מתקבלות אצלנו, לפי זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים מזווית ראייתנו, מזווית ראייתנו אנחנו לא משיגים את העניין של מעבר הזמן, זה בשבילנו מילים בלבד, ולכן מה שאני אמרתי יותר מובן
אז גם את האפשרות השנייה אני יכול כאילו גם את הפשוט של המקרא אני יכול לכוון, אין לי בעיה. כאילו הפשוט מה שהיה הווה ויהיה, גם אין בעיה עם זה. כי מבחינתי זה היה הווה ויהיה.
נכון.
תודה רבה.
בבקשה. ערב טוב.
ערב טוב, שלום כבוד הרב.
שלום רב.
הדברים של הרב יפים מאוד ונעימים מאוד, והם שווי לב ושווי נפש.
תודה רבה.
השם אשריכם. שאל אותי הבת שלי, רש"י אומר באיזשהו מקום טוב שאצל יעקב כתוב 70 נפש שכולם מקיים נפש אחת לעומת עשיו שמקיים 6 נפשות. רש"י אומר שאצלם כולם נפרדים ולא זוכר בדיוק את הלשון של רש"י.
כן.
אבל היא שואלת שמבחינת גדוקית תמיד עד 10 תמיד אומרים נפשות ומעבר ל-10 תמיד אומרים נפש. זה מה שידוע
עליו בדקדוק. הדקדוק הזה לא רלוונטי, והדקדוק הזה נוצר אחרי שזה כתוב בפסוקים, אבל אנחנו מדברים עוד לפני שנוצר. מה זה כלל הדקדוק שלומדים? לוקחים את הפסוקים ומנסחים חוקים ביחד.
אין לזה תוקף.
לא, יש לזה תוקף. אחרי שהדברים... הרי איך יוצרים חוק טבע? זה לא שהמדענים עומדים ליד המעבדה של הבורא בזמן הבריאה ואומרים שככה זה צריך להיות. אלא אחרי שרואים את הבריאה, אומרים, רואים שהשמש זורחת בצורה כזאת, והירח בצורה כזאת, ומנסחים את החוק. אותו דבר, אחרי שרואים את השפה, כפי שהיא מופיעה בכתובים, אז מנסחים את חוקי הדקדוק. הכוונה גם לדקדוק שברש"י, וגם לדקדוק, רק שנייה, וגם לדקדוק של אבן עזרא. אגב, לגבי מה שאמרת עוד מעט, לפני השאלה הנוספת, יש סיפור ידוע, שבמשפט בייליס, עלילת הדם של מנדל בייליס ברוסיה, לקחה ההגנה, העם היהודי שכר את הטוב שבעורכי הדין של רוסיה, עורך הדין אוסקר גרוזנברג, גם הוא היה יהודי, והתביעה שם הביאה מומחים לענייני יהדות, שציטטו כל מיני ציטוטים כדי לעזור להחליט ולהוכיח ולשכנע את חבר המושבעים שהעם היהודי אכן מתנכל לגויים ושונא את הגויים. ואחד הציטוטים שהם הביאו היה, אתם קרויים אדם, ואין אומות עובדי כוכבים ומזלות קרויים אדם. שלח הרב מזה, רבה של מוסקבה, היה יועצו של עורך הדין גרוזנברג, הוא שלח לאמרי אמס, יש אומרים לרב מאיר שפירא, ואולי שני הדברים נכונים, מה לענות? ואז הם אמרו לו בדיוק את מה שאתה אמרת קודם בשם רש"י, שאתם, עם ישראל, קרויים אדם בלשן יחיד, אבל אומות עובדי כוכבים ומזלות זה לא אדם, זה בני אדם. שאלו את הרב סולובייצ'יק, במה מתבטא שעם ישראל קוראים אדם? אז הוא אמר, שהגמרא מספרת, חז"ל מספרים, שבאיזה מקום נולד תינוק עם שני ראשים, וכשגדל הילד בין ילדי המשפחה, ומת אבי הילדים, התפתח ויכוח. הם אמרו, אתה אחד, והוא אמר, אנחנו שניים. בא שלום המלך, אתה אומר, מי שהיה, שלום המלך, לשים מים חמים על אחד הראשים. וכשהטיזו מים חמים על אחד הראשים, שני הראשים התחילו לצעוק. שאל אותם שלמה המלך, למה להלך להטיזתי מים, למה אתה צועק? ואז הוא כבר קבע קביעה להלכה ולמעשה, שאם מטיזים מים על ראש אחד ושני הראשים צועקים, סימן שמדובר באדם אחד. מאותו דבר, כשמקים יהודים באיזה מקום בעולם, וכל העם היהודי מזדעזע וכואב, סימן שמדובר בגוף אחד.
סימן שזה עם אחד. שאלה נוספת יש לי, איך התגלגלה על ידי יעקב שברך את פרעה שיעלה לו הנילוס, ובעקבות זה אחר כך הוא יכול להגיד ליאורי ואני עשיתני? בלי הברכה של יעקב זה לא היה קורה.
יעקב היה חייב לפרעה הכרת הטוב. הדרך שלו לבטא את הכ... למה? כי פרעה הזמין אותו, ופרעה החזיק את יוסף, ופרעה מינה את בנו יוסף להיות משנה למלך, הוא היה חייב לו הכרת הטוב. הוא, מה גם שעכשיו הוא היה מערך שלו, והוא נתן לו את ארץ, להיות בארץ גושן, ובשביל הכרת אותו הוא היה צריך לתת לו משהו.
חובה גדולה אותו. אבל התגלגלה על ידי זה.
לא משנה, זה כבר בחירתו של פרעה. וזה שאני לא
סכמה לך. אולי חושב על כזה רעיון לעולם.
מי?
פרעה של ליאורי ואני עשיתני, אם לא שאני לא סייע עולה לקראתו.
אני לא בטוח שהוא לא היה חושב, היה יכול לעשות את זה גם בלי זה.
שמעתם על עוד מישהו בהיסטוריה שחשב כזה רעיון?
לא, היו הרבה מאוד. יש גם היום, גם בפוליטיקה. אני יכול לתת לך שמות על כל מיני אנשים שחושבים שהם יצרו את כל המציאות. כן, ובשביל זה הם מתנהגים בצורה כזאת. ודאי שלאורך ההיסטוריה היו הרבה מאוד אנשים שעם אמירה כזאת או בלי אמירה כזאת התנהגו כאילו באמת הם כאלה. הם הבלבטים שלהם. אבל נשארה לו בחירה. זה שהמים עולים לקראתו זה קרה לפני כן גם כן. הרי יעקב אבינו ידע שהמים עלו לקראת רחל, והמים עלו לקראת רבקה, והמים עלו לקראת ציפורה אשת משה, וכל אלה לא קרה להם כדבר הזה.
כן, אף אחד מהם לא היה המלך. טוב, אחרי הכל יש לו בחירה. אפשר שאלה נוספת?
כן, בבקשה.
בתורה כתוב לא ללכת לקוסמים ולמעוננים. אומרת התורה, ואתה לא כן, נביא מקרבך, כמוני יקים לך אליו תשמעו. נו, היו ימים שראינו נביא בישראל. היום כבר נסתם כל חזון, זה לנו לא נביא ולא חזון. ואיזה תשובה יש לחלילה למי שרצה ללכת למעוננים וקוסמים?
ברגע ש הסתיימה הנבואה, זה לא אומר שהנביאים שהיו אז אינם רלוונטיים להיום, ויש להם ממשיכי דרך. יש להם ממשיכי דרך. איך הגמרא אומרת? שאדם כואב לו כאב ילך אצל?
יש לנו היום.
מה? לא, יש לנו...
כל ניסי אלישע ואליהו, יש לנו היום.
יש לנו. את ניסי אליהו ואלישע. הרי אנחנו יודעים שהתורה אמת, יודעים שהתנך אמת, אנחנו לא צריכים את הניסים בשביל החוויה, אנחנו צריכים את הניסים בשביל הדעת, שמן הניסים הגלויים נלמד על הניסים הנסתרים. ואם אנחנו יודעים בוודאות שהיו הניסים, זה נעשה בשביל כל ההיסטוריה כולה. וחוץ מזה, נכון, כי הקוסמים והכל זה היה נציגים של עבודה זרה. ברגע שהסתיימה הנבואה, בו זמנית הסתיים גם היצרה של עבודה זרה. וממילא זה מאוזן לגמרי. כל עוד שהיה יצרה של עבודה זרה, עבודה
זרה.
עבודה זרה הייתה בתוקף, היו קוסמים וכן הלאה, כאילו מה זאת היו נביאים. ברגע שהסתיים היצרה של עבודה זרה, אז ממילא גם הנבואה בטלה.
יפה מאוד, אפשר שאלה נוספת, והיא כבר פחות מטרידה.
נשמע.
שרב קהילה הוא מנהיג עדה קדושה, שהם שוגים בהוראה, ועל פי זה נוהגים אלפים כמור. וגם אחר כך אחרים אותו. יש לו תקנה באיזשהו מקום?
אני לא עוסק בדינים של מעלה, אבל...
דיני שמיים, לא ענייננו.
דיני שמיים, אנחנו רק יודעים שהקדוש ברוך הוא דואג שזה לא יקרה, שלא יידח ממנו נידח ושזה לא יקרה.
כשאחד יורה הוראה למשל שלא לשם בסוכה, זה מזעזע, לא?
אני לא יודע, כל אחד צריך ללכת אחרי הוראות רבות. אני לא מתעסק בוויכוח עם גדולי תורה, וכל אחד יצטרך לנהוג לפי רבותיו.
זה לא התחום שלנו, תודה רבה.
לא שזה לא התחום שלי, זה לא התחום של אף אחד, זה כל אחד צריך ללכת אחרי רבותיו.
כן, זה הלכה פסוקה, וכואב הלב, לא חלילה בלי אינטרסים
פוליטיים. לא חידשנו שום דבר, ואת זה גם גדולי תורה אחרים יודעים, והכל, הכל, הכל במסגרת הזאת של אליו תשמעו.
כן, אבל אלפים, טוב.
עד כאן, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב ומבורך.
תודה על כל התוכנית המיוחדת. בקשר לשאלה ששאל, וזה מאזין קודם, לפני שניים שלושה מאזינים, אז הוא שאל על שים שלום, למה אומרים עלינו ועל כל ישראל. אז אמרנו...
כן.
אז אמרנו, לא צריך להגיע רק זה, זה כל סוף תפילה, סוף בקטע הזמן, סוף קדיש, עושה שלום מרומז, הוא יעשה עלינו ועל כל ישראל. פעם שאלתי מישהו, אז אמרו לי, הוא רואה דרך מוסר, שאדם שמנסה לעשות שלום, קודם כל תעשה שלום בקרבה שלך, אחר כך תעשה שלום אצל האחרים. אבל שמנו לב שגם כל הברכה הזאת היא בצורה כזאת.
אני רוצה לעצור אותך. וברכן
אבינו ואז כולנו.
אני רוצה לעצור אותך, סליחה, אני חייב לעצור אותך. האם יש לך שאלה? האם יש לך שאלה? אנחנו תוכנית של שאלות. לא תוכנית של בית מדרש. אני מאוד מודה לך על מה שאוספת לנו, אבל זו תוכנית שיש לו. תודה רבה. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, ממה צריכה להיזהר אישה חרדית שעובדת באולפנה של החרדליקת?
אני לא יודע לתת תשובה ספציפית כשאני לא יודע מה המקור. צריך להיזהר, להקפיד על כל ההלכות של שולחן ערוך ולהיות קשורים. כל אדם צריך להיות קשור לרבותיו ולבנות את ההשקפה שלו על פי דעת רבותיו.
יש חשש
שגילו איתה בהשקפה? אני לא יודע, חשש שזה כן תמיד, אל תמיד בעצמך עד יום אותך, ותמיד צריך לעמוד על המשמר, איפה שלא יהיה.
הבנתי. אחר כך שאלה קטנה הרב, רציתי לשאול, למה, אני שואל בגצינות, למה יש רק הרב נגש על אחד בדור? כאילו, למה באמת לא מכשירים, כאילו, כבר 30-40 שנה חפי יותר שהרב נמצא בדור בכל נושא הזמרה החרדית בצורה כזאת, ובינתיים לא קם אפילו הרב נגש על שני.
אני לא יודע למה אתה מתכוון, אני יודע שיש דור צעיר מאוד מאוד פעיל בכל מיני תחומים, והגם שיש לי כל מיני כובעים, אבל לכל אחד מהכובעים יש כל מיני אנשים צעירים שקמים ויש להם הצלחות מאוד מאוד מרשימות.
אז אין עניין כאילו ללמד בצורה כזאת, זה כל התרקול, כאילו, אני מתכוון להגיד.
אני לא יודע, אני מלמד את מי שבא ללמוד, ואני מימי לא למדתי בפקולטה של להיות הרב נויר שלו בשום מקום. אז כמו שכל אחד נהיה, כל אחד יכול להיות.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב. שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
שלום,
אחר כך. בספר עין יעקב יש פסוק שאומר, זאת אומרת, אמרה שאומרת שהקדוש ברוך הוא בהתחלה מכר את התורה לעם ישראל, ובצד שני כתוב שהוא נתן את זה במתנה.
איפה כתוב שהוא מכר את התורה?
אחד התנאים אומר את זה בלשון מכירה, כאילו, בלשון קניין, מכירה.
כן. אז מה השאלה? תראה, זה הכל מדבר על בחינות שונות. לכל דבר יש את המעלות שלו. כשאדם קונה משהו, אז הוא מכבד את זה יותר, מחבב את זה יותר, שומר על זה יותר, מאשר כשהוא מקבל במתנה. מצד שני, כשאדם מקבל מתנה, זה המראה שנותן על המתנה, אוהב אותו ונותן לו. ושתי הבחינות הללו קיימות בתורה, כל אחד מדבר על בחינה אחרת, שאנחנו מצד אחד זכינו בתורה על ידי זה שאנחנו עמדנו בניסיון של לפני מעמד הר סיני שנעשה ונשמע, בניסיון של מעמד הר סיני עצמו, גם היה ניסיון, כמו שכתוב, מן השמיים השמיע השם את קולו ליסרקה, ועל הארץ רחה את ישועה גדולה, ומצד שני הייתה פה גם כן נתינה.
כן, רציתי גם לשאלות שלהם אפשר, ואלה שמות, זאת אומרת, אז יש כאלה שדעה שאומרת שכאילו שתי הספרים הם בעצם ספר אחד, בגלל יש וו החיבור.
אני לא יודע אם זה ספר אחד, ובוודאי שבחזל רומים מתייחסים לזה כאלה שני ספרים, אבל שני הספרים מחוברים זה לזה, כמו שכל התורה כולה היא אחת.
טוב, יישר כוח כבוד הרב.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. דבר ראשון, יש הכוח על הדברים של הרב, מהווים ממש כילורים לעיניים.
ברוכים תהיו.
דברים נפלאים וערבים. רציתי להבין יותר עומק את עניין הידיעה והבחירה. אם נגזר משמיים כל מה שיהיה בעולם, למה, על מה אני מקבל שכר ועונש? אם פלוני יארג ביום מסוים, אז למה הוא צריך מקבל עונש? ואם אני אהיה בבית מדרש מחר בסדר א', למה אני מקבל על זה שכר?
הבנתי.
ככה ודאי שיהיה.
הבנתי. קודם כל, שני דברים. כמה שרצית להבין יותר לעומק, אז אני מבין שברור שאי אפשר לעשות את זה בתוכנית הזאת. ואני על השאלה הזאת אף פעם לא מדבר בתוכנית, גם שהיא עלתה כמה וכמה פעמים, אני יכול לכוון לשיחה מספר 30 בספריית השיעורים שלנו, ושיחה על ידיעה ובחירה של שעה וחצי, אני לא יכול להגיד את זה פה בשתי דקות.
שיחה מספר 30 בכל הלשון?
לא,
כל הלשון.
אני לא יודע אם זה נמצא בכל הלשון, צריך לפנות אלינו. אני לא יודע אם זה נמצא בכל הלשון. אני לא יודע שזה לא נמצא, כי אני לא יודע מה נמצא אצלם. כל מה שנמצא אצלם נמצא ברשות, שלא יבינו אותי לא נכון, אבל אני פשוט לא יודע מה נמצא אצלם. ודבר אחד אני יכול להגיד.
מה שכן אפשר להסביר על רגל אחת.
לא, להסביר אולי לא, להגיד. המשנה בפרקי אבות אומרת, הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון. עכשיו, רבי עקיבא אומר את זה. רבי עקיבא אומר פה את הפצצה של הפצצות, וממשיך הלאה, כאילו הכל בסדר. אז דבר אחד די ברור, שלרבי עקיבא זה לא היה קשה. עכשיו, האם אני אצליח להבין את מה שהיה מובן לרבי עקיבא או לא, זו שאלה גדולה, אבל זה שזה לא קשה, זה ברור לי. דבר נוסף אני יכול להגיד, את השאלת ידיעה ובחירה יצרה התורה, יצרה המערכת, כי השאלה כשלעצמה היא לא קשה, יש אפשרות לתרץ בשתי תירוצים, שני תירוצים. תירוץ אחד אפשר להגיד, אין ידיעה מוחלטת לקדוש ברוך הוא חלילה. תירוץ שני אפשר להגיד, אין בחירה לאדם. מאיפה אני יודע שיש ידיעה? התורה אמרה. מאיפה אני יודע שיש בחירה? התורה אמרה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כלומר, התורה יצרה את השאלה. אם התורה יצרה את השאלה, אין ספק שנותן התורה וכותב התורה ולומדי התורה לא עשו פרובוקציה עצמית כדי להכשיל את עצמם. עכשיו השאלה היא באיזו מידה אני אצליח להבין את זה. זאת כבר שאלה שאני יכול לטפל בה עם אורך רוח. זאת לא שאלה טראומטית. זה לא שאלה, זה כבר לא שאלה טראומטית, שאני אומר, הרי מישהו פה, משהו פה צריך לשנות, כי הרי אם היה צריך לשנות, לא היו יוצרים לנו את השאלה הזאת בכלל, הרי הם יצרו את השאלה הזאת.
אוקיי, אלו דברים שמהווים, בוא נקרא לזה, מבוא לתשובה, אבל מה כן אפשר, אם לא להבין, לפחות להגיד?
להגיד אפשר שצריך ללמוד את זה. ולא על רגל אחת. תודה רבה.
הבנתי. טוב, מבחינת שנדע שלא נדע. טוב, ישר כוח, תודה רבה רבה.
כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
ערב טוב וברך.
שלום וברכה. רציתי לשאול מהרב שאלה שמנקרת לי כבר כמה שנים, פרשת ויגש ברשי.
כן.
בסוף הפרשה כתוב שיבואו אליו בשנה, ותיתום כתוב וינהל את מקניהם בכל בשנה ההיא, ותיתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית. אומר רשי שבשנה השנית שנית לשני הרב. אז הם ביקשו ממנו שייתן להם זרע. אומר רשי, זרע זה זרע לזרוע את האדמה. ואם זה זרע לזרוע את האדמה, אז הוא שואל רשי, הרי יעקב אינו אמר, זה שנתיים הרב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חדש וקציר, אז איך הם יכולו לזרוע את האדמה? אז הוא אומר, הוא מתוסף את הבסוטה, שמרגע שבא יעקב אינו, אז באה הברכה לרגליו. אבל כתוב שיעקב אינו, מתי הוא בא? הוא בא בשנה השלישית. הוא לא בא בשנה השנייה. וגם כן כתוב שהאחים באו ליעקב אבינו, ליוסף, באו אליו למצרים, אז הוא אמר להם, יוסף, זה שנתיים הרב בקרב הארץ. אז רשי אומר במקום, בפרק מנהי, נדמה לי פסוק כבר, הוא אומר שעברו משני הרעב. כי זה שנתיים הרב, עברו משני הרב. פרק מנהי פסוק כבר. אז הם אלה עברו כבר שנתיים, זה יעקב אבינו בא בשנה השלישית, והם סיימו את השנה הראשונה, וביקשו ממנו ויבואו אליו בשנה השנית, שנית לשני הרעב, הם ביקשו ממנו זרע לזרוע. אז איך זה שהם יכלו לזרוע?
אני לא יודע. אני לא חשבתי על השאלה הזאת, ואני לא נוהג לשלוף, אלא אם כן יש לי רעיון טוב ואין לי, אז אני צריך לבדוק את זה, לא יודע.
אפשר כוח עליו, כי עוברים.
זה התשובה שהכי קרובה לאמת שאני אומר.
כן,
ניסיתי
את זה, כמה פעמים גם
שרשים שרבה,
אבל...
לא, 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 אני אמרתי משהו אחר, אמרתי, כשאני אומר שאני לא יודע, זאת ודאי תשובה קרובה לאמת. זה מה שאמרתי. תודה רבה. כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ראשית כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד מחכימים הרבה דרך הרב.
ברוכים תהיו.
שנית, רציתי לשאול, שבוע שעבר, הפעם ראשונה שראיתי בצורה, אפשר להגיד יותר יסודית, את הרמב״ם בפרק שישי של 8 פרקים, שהוא כן. בעצם חוקר שם את החקירה שהפילוסופים דיברו, מה יותר מעלה, האם החסיד או אדם שהוא, אדם שלא נמשך לתאווה, או אדם שנמשך
כן.
והוא כובש
את זה. הוא מחלק בין המצוות השכליות למצוות השמיות, כן.
בדיוק, זהו. אז אני באמת, בשבילי זה היה... על פנאי זה היה לי שם, נראה לי
חילה. הוא משמע... יש איזה שיבוש בקו, אני לא שומע אותך כל כך. עוד פעם? משפט אחרון? קצת. כן, כן, אני שומע.
אני משום... אני לא יודע אם הבנתי נכון, אבל... בדרך כלל תמיד אנחנו מתחנכים שאדם מתחיל, יש לו איזה סוג של דבר. הוא במלחמה, הוא פעם יש לו יצרים, הוא מנסה לקבוש, זה מדבר אליו התאווה, ועוד הפעם הוא מתגבר. אבל בסוף האידיאל, האדם כמה שיותר יותר, פחות מדבר אליו התאווה, הוא כבר נמצא במקום אחר, כבר לא מדבר אליו במקום הנמוך הזה של התאוות, הוא כבר נמצא במקום הרבה יותר קרוב לשם. שאלה אם באמת כתוב פה ברמב״ם שהוא הבין איך שאנחנו, איך שאני הייתי רגיל לעשות כל הזמן.
תראה, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. מה שאתה אמרת בדרך כלל כשאומרים עלינו היום וזה, מה היה זה ילדותינו, שאנחנו צריכים להגיע למצב שבו כבר לא נתאווה, בדרך כלל מדברים על אותם מצוות שהרמב״ם מדבר עליהם, שהן מצוות שכליות. ואומר, כל מיני עניינים של צורכי גוף, אסורים וכן הלאה. אני לא חושב שאי פעם מישהו אמר שאדם אמור להיות לו איזשהו יצר הרע ללבוש שעטנז. זה לא, אין סיבה שיהיה לו יצר רע כזה, או לעשות כל מיני פעולות שהתורה אמרה כחוק שהן אסורות. זה מה שאומרת הגמרא, אדם לא צריך לומר אי אפשי לאכול חזיר, אין רצוני, אלא רצוני או רצוני לאכול חזיר, מה נעשה שהתורה אסרה? כלומר, ועל מצב כזה של אכילה, ודאי שאדם צריך לדעת שהתאווה היא דבר טבעי, ולהתגבר עליה, ועל זה צריך לעבוד. אבל זה לא בא מלכתחילה. מלכתחילה, אדם שלא מתאווה בכלל, הוא ודאי שהתאוות שלו מתחילות במקום גבוה יותר, הוא ודאי מעולה יותר. אבל כל אחד ברמה ובדרגה שלו.
זאת אומרת, באותו מדרש שהרמב״ם אמר, הוא גם מופיע גם לגבי עריות, על תומר יבשי בחזיר.
נכון.
זאת אומרת, אבל לא באמת כוונת הרמב״ם שבן אדם עד גיל 70 יותר במעלה, אם יש לו תאווה לעריות הוא מתגבר, ותאווה הוא מתגבר. זה לא...
לא, ודאי שלא. הכוונה היא כזאת. אדם, אני אתן דוגמה. הוזמנתי פעם לשבת של קהילה, של ארגון שנקרא ארגון לטיב בהונגריה. ארגון שמנהל אותו, הקים אותו, מנהל אותו ומלווה אותו. היהודי בשם הרב קלטי, יהודי תמיד חכם. והוא פעם בשנה עושה שבתון. גם שנה שעברה הייתי אצלם בשבתון, וגם לפני כמה שנים הייתי אצלם בשבתון, באיזה מקום, הערה שנקראת רצקווה, בהונגריה. אני נסעתי מבודפסט, הוא שכר רכב, השאיר לי את הרכב, הוא כבר היה במלון, הוא אמר לי, תבוא אתה עם הרכב. אני נסעתי מבודפסט, נהגתי על הרכב, הייתה איתי אשתי, והיה איתי עוד יהודי אמריקאי אחד שהגיע גם כן להיות איתנו בשבת. פתאום קיבלנו טלפון שחסר להם דגים, שניכנס לאיזה בית מסחר ענק לדגים, לכל מיני דברים, ונביא דגים שיוכלו לבשל לשבת. קרפיונים, דגים קשרים. נכנס לבית המסחר וביקשנו שיכינו לנו את הקרפיונים האלה, ובפנים שם הכינו לנו את זה, ובינתיים בחוץ היו שם כבר יומים כאלה עם סרטנים מגילים. היהודי הזה שואל את אשתי, תגידי לי, את חושבת שתוכלי לאכול את הדבר הזה? היא כמעט והתעלפה, מה פתאום, זה מגעיל. הוא אמר לה, טועה, זה לא יותר מגעיל מהקרפיון כפי שהוא מטופל כעת בפנים. רק זה מותר לאכול וזה אסור לאכול. כלומר, התורה לא אסרה בגלל שהחזיר הוא מגעיל או בגלל שהסרטן הוא מגעיל. התורה אסרה בגלל שהתורה אסרה. על זה אין לנו עניין שיהיה לנו הבדל בין הקרפיון לסרטן. כמובן שאדם שמטבעו הוא זללן על קרפיונים, לא על סרטנים, אז הוא צריך לעבוד על עצמו. ככל שהוא יהיה זללן פחות, זה יהיה יותר טוב. אבל לא לגבי זה שבגלל שהתורה אסרה. רב שולם בזמנו שאל, הרי על כל עבירה אפשר לעבור עליה להכעיס, ואפשר לעבור עליה לתאבון. התורה אסרה לאכול ג'וק. אתה מכיר מישהו שאוכל ג'וק לתאבון? איך אפשר לעבור על זה לתאבון? לאכול את זה לתאבון. אז הוא ענה מה שענה, הוא אמר שברגע שהתורה אסרה, אז יש תאבון לעבור עבירות בדרכו של רב שולם שפדרון. אבל, אותם דברים שהם לא מגעילים אותנו, על אותם דברים שהם לא מגעילים אותנו, ואנחנו כן אוכלים אותם, כאן יש מקום להיות יותר ויותר מעולה, ויותר ויותר רוחני, ופחות ופחות גשמי. לעומת זאת, על ההבדל בין זה לזה, אין שום סיבה שאני לא ארצה לאכול את זה, ואני כן ארצה לאכול את זה. זה סקאלה אחרת לגמרי, זה מאמר, זה סולם אחר לגמרי, מה שהרמב״ם מדבר, מה שאתה מדבר. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
כן. אני רוצה לשאול, בפרק חלק בסנהדרין מובא שהקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו, בגלל המצב של המלחמה, אני כן בן תורה שעוסק בתורה כולם, אבל מאוד מעניין אותי לשמוע מדי פעם מה קורה פה, מה קורה שם, מה קורה שם, וזה כרוך בזה שיש מדי פעם בכירים מהממשלה או מהמוסד, מהצבא, שאומרים מה קורה, וזה כביכול בלי שום ריח של תורה, בלי שום ריח של קדושה, רק דברים חיצוניים כאלה אבל בגלל המצב בכל זאת אתם לשמוע.
קודם כל זה לא קשור לגמרא, הגמרא מדברת על ספרים חיצוניים, היא מדברת על דבר מאוד מאוד מסוים, על סדרת ספרים שקוראים לה ספרים חיצוניים, שאחד היותר אמביוולנטיים, שהיחס היותר אמביוולנטי זה בן סירה, משלי בן סירה, שמצד אחד הוא מהספרים החיצוניים, מצד שני לפעמים הגמרא מצטטת ממנו דברים. השאלה שלה היא שאלה סתמית, מה המקום לדעת מה קורה? אני למדתי תורה בתל אביב אצל תלמיד חכם חשוב, קראו לרב דוד חודש, אחיו של המשגיח מאיר, והוא כל יום היה יוצא מהישיבה ולוקח עיתון וזורק את כל החלקים של העיתון כדי לקרוא רק את הכותרות, כדי לדעת ולהיות בעניינים, כדי שיהיה לו מה לדבר עם אשתו כשהוא מגיע הביתה. אדם צריך להשתתף בצער הציבור, אדם צריך לדעת על מה להתפלל, ויש לנו את הכלים שלנו ואת הצינורות שלנו לדעת על מה קורה. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנשים כמונו, בוודאי שמי ששקוע 24 שעות ביממה בתורה ורק בתורה, בוודאי שזה עדיף, אבל אנשים שבאמת מקדישים זמן לעוד כמה דברים, אז חשוב שידעו מה קורה, כדי שידעו על מה להתפלל, כדי שישתתפו בצער הציבור. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מורך.
רציתי לשאול, אפשר לשאול על התוכנית שאלה באמונה?
התוכנית נועדה לזה, כן, בבקשה.
כן. השאלה, אני יודע הרב כתב לכאורה את זה גם בספר שלו של מעמד הר סיני, שההבדל בין האמונה שלנו לכל הדתות, שהאמונה שלנו היא לא מתבססת על אדם אחד, אלא להרבה אנשים, כי אם בסוף אנחנו מגיעים רק לאדם אחד, אז האדם אחד שאמר את זה, אז הוא יכול גם לשקר. אבל הרבה אנשים לא יכולים לשקר. בעצם זה צוואר בקבוק.
כן, אבל כאן אני הייתי מעדכן, לא מדובר באמונה, מדובר בידיעה. כן.
כמובן.
אתה הורית על הדעת.
השאלה היא שלכאורה היה תקופות של צרות בעם ישראל, שגם בהם היה לא ממש צוואר בקבוק, אבל זה הייתה ירידה דרסטית במספרים של עם ישראל בכמות.
אף פעם זה לא ירד ממאות אלפים רבים. אף פעם לא. אבל גם אם היה רק 100 אנשים...
ירמיהו כתוב שהיה 945 בסוף חורבן בית ראשון.
איפה? אבל השאר היו בבבל. השאר היו מפוזרים בעולם. היו מיליונים.
נכון.
נו, אז מה הבעיה?
אנחנו
מדברים
אותם עד היום, אבל.
לא מדבר על 10 שבטים, אני מדבר על 2.5 שבטים. כשעלו לבית שני, עלו כמה אלפים, ורובם ככולם היו מפוזרים, ומאז עד היום, או חלק כבר עלו לארץ, נמצאים שם. מה פתאום? אין דבר כזה מה שאתה אומר. הוא מדבר על אלה שהיו בירושלים. גם היום יש...
כן, ברור. ירמיהו הנביא דיבר על מה שהיה בירושלים. אבל הגלות הקודמת שלפני כן, שהגלות של אחרת המסגר, הם היו לבבל.
נכון, וכבר הם נשארו בבבל, ופיתחו שם עולם של תורה שלם, והיה להם ספרי תורה. אז מה השאלה?
אבל כמה זמן הם היו? הם היו רק 22 אלף איש.
איזה 22? היו שם מיליונים. מה פתאום? על מה אתה מדבר? היו מאות אלפים שם, כל עם ישראל ירד לגלות בבל. בשום מקום לא כתוב מספרים, אבל אלה המספרים. בשום מקום לא כתוב מספרים. איפה כתוב שירדו 20 אלף לבבל? עוד באמצע תקופה.
18 אלף, 22 אלף.
זה המספרים. אבל זה לא רק. הגמרא מדברת על 18 אלף, היו עוד הרבה יותר. הגמרא מדברת על החרש והמסגר, אבל לא רק החרש והמסגר ירדו. החרש והמסגר זה תלמידי החכמים, זה 18 אלף תלמידי החכמים.
הבנתי.
עוד לפני כן קהילת יהודי תימן הגיעה לשם, עוד לפני כן לתימן עם אותם ספרי תורה. קהילת יהודי גרמניה בוורמייזה הייתה מסורת שכבר היה מתקופת בית ראשון, כבר הם מפוזרים בכל העולם, בכל העולם של אז.
הבנתי, אז בסדר, אני לא הייתי מאוד כאן מציע. אם אפשר עוד שאלה מאותו כיוון, יש גם עוד תקופות בתורה אם רבי עקיבא היה עולם שמם, אם שמעון בן שטח שהחזיר אותה, כאילו, היה תקופות שרואים שהתורה כמעט ונשכחה.
צריך להבין דבר אחד. צריך להכיר את הסגנון של הגמרא. כשמדובר שהיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא, ומה היה לפני שהיו 24,000 תלמידים? מה היה? רבי עקיבא לימד 24,000 תלמידים האלה ב-24 שנים. ולפני כן מה היה? כל העולם התורה שלפני כן היה, העולם היה שמם מבחינה זאת שהצינור הזה של רבי עקיבא עם 24,000 תלמידים היה חסר. אבל היו עוד הרבה תנאים חוץ מרבי עקיבא שלמדו ולימדו תורה. על זה הגמרא פה לא מדברת. זה כמו שיבואו ויגידו שנניח הרב אלישיב נפטר, אז אם הוא לא היה משאיר תלמידים, תורתו של הרב אלישיב הייתה הולכת לאיבוד. זה אומר שהוא היחיד? זאת אומרת שיש עוד הרבה. צריך להכיר את הסגנון. הרי מצד אחד כתוב שהיו 7,000 איש שלא קראו לבעל בתקופת שיא עבודת הבעל. מצד שני, בתקופת שיא עבודת הבעל כתוב שכל עובדי הבעל, כל כהניו, כל נביאיו נכנסו לבית הבעל ויהוא עם 80 איש השמיד אותם. אז כמה עובדי בעל היו? אלפים בודדים. כמה אלה שלא קראו לבעל היו? אלפים בודדים. ואיפה כל העם? כל העם היה בין לבין. היו. מה?
כל העם היו פוסחים על שתי
הסעיפים. לא, לא בטוח שהם פוסחים על שני הסעיפים. כל העם היו בדרגות שונות. פוסחים על שני הסעיפים זה ביטוי שנאמר אצל אליהו הנביא, וגם כן אני לא יודע אם זה היה כל העם. זאת הייתה דיקטטורה, ואחרים סתמו את פיהם ולא יכלו לפתוח אותו. אבל זה היה סמוך ונראה לאותה תקופה. שכל עובדי הבעל, כל כהניו, כל נביאיו, היו בסך הכל אלפים בודדים. אלא מה? התורה מדברת על חטאים של יחידים בהשלכה על כל העם, כי כל ישראל ערבים זה בזה. צריך להכיר את סגנון התורה. וגם בחזר.
לסדר עוד תקופה, מה עם יושיהו המלך?
יושיהו המלך זה הוכחה על הטמטום שאחז את האקדמיה. זה הכל. מה היה אצל יושיהו?
אני לא קראתי אקדמיה, אני רק
ראיתי נמי. אז אני מבין. מה היה אצל יושיהו? כתוב בספר דברי הימים שמצאו את ספר תורת משה מפי השם. הם מצאו את ספר התורה, כתוב מפורש פשוטו שמקרא בדברי הימים, שמצאו את ספר התורה שכתב משה. אז מה הם כל כך פחדו? אז כתוב בחז"ל שמצאו את הספר פתוח, מקום שהם לא הניחו אותו פתוח. והוא היה פתוח על פרשת התוכחה. וזה יפחיד את ישעיהו. כל סיפור אחר לא מובן מה היה הפחד שיפחיד אותם. תודה רבה. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום. כן, בבקשה.
הרמב"ן במצוות שילוח הקן, הוא מביא של מדרש, שהמדרש אומר שכשאדם עושה מצוות, אז אין מזה תועלת לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רק עשה את זה לטובתנו. שאין לקדוש ברוך הוא, לא משנה לו אם...
וכי אכפת לקדוש ברוך הוא אדם שאוכלת מן הצבא ומן העורף, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. זה גמרא בחולין. כן.
מצד שני, כן, יש כל המושג של לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. כן אומר שזה לא נחת רוח.
ממש לא, אנחנו ממלאים את רצונו, לא ממלאים אותו. אנחנו לעשות נחת רוח לפניו, לא, לא. צריך אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד יסודית וחשובה. ממליץ לעיין בעיונים מספר 2 בספר דעת תבונות במהדורה של הרב פרינדלר, עיונים של הרב פרינדלר מספר 2, שם כתוב בספר מה שניתן להשיג. הוא אומר, ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו אנחנו לא מבינים כלום ולא משיגים כלום. כשמדברים על שם י' כו' כי למשל כשם העצם, אין הכוונה כמובן שזה השם של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, כי לעצמותו אין שום שם אצלנו, כי אנחנו לא משיגים אותו. שם העצם זה השם שהוא השור, השור שממנו נובעים כל שאר השמות. אותו דבר גם פה, כשאנחנו ממלאים, עושים רצונו, אנחנו ממלאים את רצונו. מה זה נקרא ממלא את רצונו? הרי אצלנו הרצון שלנו זה ברגע שאני רוצה משהו ואין לי, אז אני מרגיש חסר. אבל הקדוש ברוך הוא ברא הרצון. לנו אין מושג כזה של בריאת רצון. ואנחנו מדברים מרגע בריאת הרצון הזה והלאה. ולכן כל מה שמדברים, מדברים על למלא את רצונו, לשמח אותו, לאהוב אותו, זה הכל לגבי אותן בחינות שנבראו כדי להתגלות לנו. ולא לגבי עצמותו שעליו אין לנו שום דרך לומר מילה, כי אנחנו לא משיגים אותו.
אז כשהרמב"ן מדבר, כשהגמרא בחולין,
היא מדברת על עצמותו של הקדוש ברוך הוא. כן, כן, הכי אכפת לקדוש ברוך הוא בעצמו.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
רציתי להבין, חלק מאוד משמעותי מהחיים שלנו, אנחנו עוסקים בלארגן את החיים, בצד טכני, בטפסים, בהמון עניינים כאלה. מה ההבנה השקפתית בזה?
הגמרא מספרת על אדם אחד, שכדי ללכת, שלא יכול היה ללמוד רק בבית מדרש מסוים, ולקח לו 3 חודשים ללכת לבית המדרש, ואז הוא היה בבית המדרש יום אחד, ולקח 3 חודשים לחזור מבית המדרש, וקראו לו בר בי רבד אחד יומה, זה מקור המושג של בר בי רבד אחד יומה. והאדם הזה חצי שנה נחשב לו כאילו למד, זה לא שהוא נהיה יודע מה שלומדים לו חצי שנה, אבל זה היה הייעוד שלו, זה היה הניסיון שלו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו לא יכולים בלי זה, זה חלק מהתפקיד שלנו בעולם. אני באיזשהו יום אני עמדתי ברמזור, זאת אומרת ברכב שלי, ולידי עמדה איזו מכונית שבכיסא על יד הנהג ישב אחד מגדול חשובי תלמידי החכמים שבירושלים, והוא מכיר אותי היטב, אנחנו נפגשים בחדר המתנה של הרב אלישיב הרבה פעמים. הוא אמר לפתוח את החלון, פתחתי את החלון, הוא אומר לי, מרדכי, לאן אתה הולך? אמרתי לו, אני נוסע ללמוד. הוא אומר לי, מי יתיר לך ללמוד? ובינתיים הרמזור התחלף, הוא נסע הלאה. הוא התכוון לומר, אולי התפקיד שלך הוא ללמד, אולי התפקיד שלך הוא להכין שיעור עכשיו ולא ללמוד דווקא. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ואם במסגרת התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, היה צריך לחרוש ולזרוע ולקצור ולהביא אוכל הביתה עם הרבה עמל ועבודה ולא נשאר הרבה זמן ללמוד, אז זה מה שאפשר לעשות, אבל בתנאי שבאמת הוא עושה את המקסימום שאפשר כדי שישאר לו את הזמן שהוא צריך בשביל העבודה הרוחנית שלו.
כן, אבל מה ההבנה בזה שהשם שם בעולם כל כך הרבה דברים טכניים שצריך לטפל בהם, ונכון שאנחנו מצילנו לעשות את המירה ולחשוב מה הוא רוצה מאיתנו?
ההבנה בזה היא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא לא ברא גן עדן. ברגע שאדם הראשון חטא, אם אדם הראשון נשאר בגן עדן, אז היה כמו שאת מציעה. מלאכים מסננים לו יין וצולים לו בשר, והוא עוסק רק ברוחניות. אבל אנחנו לא בגן עדן. זה חלק, בזה את הפך התוכל, לכם זה כללה. זה כמובן חלק מהכללה. וכך מבנה העולם אחרי החטא. ברגע שזה מבנה העולם אחרי החטא, אנחנו צריכים לעשות ממנו את הטוב ביותר. וברגע זה הטוב ביותר הוא מה שלוחשים לי באוזן שצריך לסיים. תודה רבה לכל אלה שהיו אותנו, תודה רבה לכל אלה ששמעו אותנו, ותודה רבה לכל הצוות של רדיו קול חי. כל טוב ולילה טוב.
קול חי תמיד מדבר אליי, קול חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד.